הזמן הזה. רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. אברהים טטליסס, הזמר האגדי הטורקי המצליח בעולם. אחד מהקולות הגדולים מגיע לישראל בליווי תזמורת בת 25 נגנים מטורקיה לשני קונצרטים בלבד, יום שלישי ה-28 ביוני וביום רביעי ה-29 ביוני בשעה 8:30 בבריכת הסולטן בירושלים. לכרטיסים ניתן לפנות לקופת בימות, באתר או בכוכבית 6226. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. אתם מאזינים לתוכנית הזכייניסטים, מחברים עסקים לזכיינות. חושבים על הצעד הבא שלכם בעולם העסקים? הזכייניסטים, בהגשת עורך הדין אדיר זאבי וסטיבן וולפסון.
יום ראשון, 11 בבוקר, הזכייניסטים פותחים עבורכם ואיתכם את שבוע העסקים. בוקר טוב, שבוע טוב. אני עורך דין אדיר זאבי, מייסד ובעלים של משרד עורכי דין שמתמקד בייצוג רשתות זכיינות וזכיינים ובמשפט עסקי מסחרי. זכיינות ופעילות עסקית בינלאומית. יבוא רשתות בינלאומיות לישראל, ייצור רשתות ישראליות לחול ולוקליזציה של עסקים מקומיים. אלו הנושאים שנעסוק בהם בתוכנית היום. מהו התנאי הבסיסי להצלחה בחדירה לשוק חדש? על מה חשוב להקפיד כשמייבאים או מייצאים רשת? כיצד היא הכרת התרבות המקומית עלולה להוות מכשול להצלחת יבוא או ייצוא של רשת? שאלה מורכבת, אבל נענה עליה. באילו כלים ניתן להשתמש כדי להתגבר על פערי תרבות ושפה, ומה הקשר בין מודל זכיין מאסטר לבין לוקליזציה? בין היתר על השאלות האלה ועל היבטים שקשורים להחדרת פעילות עסקית בארץ ובעולם, נשיב כאן היום בזכייניסטים. אנחנו שמחים לארח את הגברת בתיה אפשטיין בוכניק, קו-פאונדר ומנכ"לית של חברת שירותי השפה Q-Lingua, שעוסקת בשירותי שפה, תרגום ולוקליזציה. ברוכה הבאה. מה שלומך?
מעולה, בוקר טוב.
בוקר אור. אז אם אתם מעוניינים לייבא רשת זרה לישראל או לייצא את הרשת שלכם לחול, אם אתם מעוניינים להקים עסק בזכיינות, אם אתם מעוניינים להרחיב את העסק הקיים שלכם לרשת מצליחה, אם אתם זכיינים קיימים או פוטנציאליים ברשת, התוכנית הזו היא בשבילכם. אנחנו הזכייניסטים מנגישים לכם את כל המידע שאתם רוצים לדעת וצריכים לדעת על החיבור הנכון בין עסקים לזכיינות. לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה להציג את הפרטנר שלי לתוכנית, סטיבן וולפסון, הבעלים והמנכ״ל של המכון הישראלי לזכיינות, ה-IFI. מה קורה, סטיבן?
שלום, שלום, בוקר טוב, ותודה לך, בתיה, שבאת הנה.
סטיבן, מי שלא יודע, הוא הכתובת לזכיינות בישראל והאוטוריטה לזכיינות בינלאומית. מי שרוצה לייבא מותגים לישראל או להוציא מותגים החוצה, סטיבן הוא הכתובת שלך. אז מה קורה? מה שלומכם, חברים? איך אתם?
אנחנו מצוין, כיף להיות פה.
סטיבן, אנחנו מדברים היום, תודה רבה שהגעת, אנחנו מדברים היום, סטיבן, על תכלס, הלכה למעשה, על אחד הדברים, העיסוקים המרכזיים שלכם ב-IFI, וזה לסייע לרשתות בינלאומיות לחדור לישראל, או לסייע לבעלים של רשתות ואו, מה שנקרא, בעלים של רשתות ישראליות, מה שנקרא לצאת החוצה, לחדור לשוק הבינלאומי. למי שלא יודע, חדירה לשוק חדש, היא חתיכת אתגר עסקי משמעותי ומורכב ביותר, וזה בעבר לאתגרים הקיימים בכל פעילות עסקית קיימת. אז סטיבן, שאלה אליך, מה לדעתך התנאי הבסיסי להצלחתה של רשת בחדירה לשוק חדש?
קודם כל, יש הרבה מאוד היבטים שצריכים לבדוק. Mm-hmm. ואם אנחנו כבר משתמשים במילה לבדוק, אז הוא המפתח.
בדיקה. לבדוק,
בדיקה. קודם כל, מתחילים...
תעשו שיעורי בית.
מתחילים עם בדיקה, סקר שוק. יש לכל אחד באופן טבעי סוג של טעות שחושבים שמה שטוב אצלנו פה, בארץ שלנו, טוב גם לאחרים במדינות אחרות.
כן.
ולא מעט פעמים ביקשו ממני חברות אמריקאיות או מחול לעשות פה בדיקה, והרבה פעמים אנחנו בעצם גילינו שאולי לא היה רעיון, לא רעיון טוב דווקא mm-hmm. להתחיל פה, אולי משהו עם תרבות יותר דומה למה שהם רגילים.
כן.
וגם אלה שמישראל שרוצים לצאת החוצה, יש כל כך הרבה דברים, ואנחנו נשתמש בדוגמאות בהמשך
בהחלט.
השידור.
בכיף. בקיצור, השורה התחתונה שמה שאתה אומר, סוף מעשה מחשבה תחילה, תבדקו לפני שאתם יוצאים לדרך.
ויש חברות שמתמחים בזה, כן. שיודעים לעשות את הסקירי שוק בכל מיני לבלים, באופן בדיקה ראשונית, עד בדיקה, עד כדי כך ששואלים 500 אנשים,
כן.
עושים סקרים כמו שצריך, מישהו שיכול לעשות את הסקירה ואת הבדיקה הכי, הכי טוב, יצליח לעשות את העברה הכי טוב גם.
יפה, אהבתי. אז כאמור, נמצאת איתנו כאן בתיה אפשטיין בוכניק, שמעבר למה שציינתי בפתיח, בתיה היא בעלת תואר שני במנהל עסקים, עם ניסיון עסקי נרחב ופיתוח עסקי בארץ ובעולם, יזמת סדרתית סקרנית, שאוהבת חדשנות ולסייע ליזמים, אנשי עסקים ואנשי מקצוע לפצח את האתגרים שלהם ולגבש פתרונות מדויקים. בתיה, לפני שאנחנו צוללים לעומק, ספרי לנו מי את ברמה האישית, איזה כיף שאת כאן, אני ממש מתרגש.
וואו, הרמת לי להנחתה, אז כמה שעות יש לי לדבר על עצמי? פתחת לי מיקרופון.
יש לך פה שעון מול,
את רואה מולך? יש לי שעון, מדהים. אז אני בתיה, אני חיפאית, יש לי משפחה, שני ילדים, בן בצבא ובת בחטיבת ביניים, ובן זוגי היקר רואה חשבון. אבל מעבר זה שאני חיפאית, אני ממש מרגישה אדם שמרגיש נוח בכל סביבה. Mm-hmm. אני חושב שזה קשור הרבה לבחירות המקצועיות הקודמות שלי, וגם היום אני מאוד אוהבת את המגוון והגיוון והשפע שיש בעולם מבחינה תרבותית וכו', וזה דבר שמאוד קשור. אני מאוד אוהבת ללמוד. יוצא שאני כל איזושהי תקופה יש לי שהוא, או כי יש משהו שאני צריכה לעסוק בו ואני אלמד אותו לעומק, או כי סתם, כי פעם בכמה זמן אני רוצה לרדת מהרכבת של העבודה וללמוד משהו או להוסיף לה.
סקרנית, אמרנו.
לגמרי. ובשבתות אני ממש אוהבת לאפות. זה לא דברים מסובכים באיזה... לא דברים מפונפנים, דברים טעימים.
יפה. אנחנו מדברים היום בעצם, באתי על אחד הנושאים המרכזיים והצלחתם של עסקים, של רשתות, של תאגידים בינלאומיים בחול ובישראל, והוא לוקליזציה וחדירה לשווקים חדשים. בקצרה, תגידי מה לדעתך האתגר המשמעותי במשימה הזאת של לחדור לשוק חדש.
אז אני, האתגרים כמובן הם מאוד מגוונים, אני מן הסתם אדבר על הנושא שאני ככה מתמחה בו, שזה כן. לוקליזציה ושפה. אז חברות ויזמים בכלל משקיעים המון במוצר, בשוק, בכל אנשי המקצוע, במיתוג, בצבעים, שכל זה הם לגמרי צודקים, צריך. Mm-hmm. והרבה פעמים את הנושא של השפה, הקטע התרבותי, משאירים לסוף, כאיזשהו, כמו שאומרים אצלנו בפולנית, afterthought. אז זה לא מחשבה ככה שאפשר לאחר יד, זה דברים שהם קריטיים, החל מהדבר הטריוויאלי שהם מגיעים לפה לארץ והם לא מבינים שאי אפשר להגיד אנשים. Mm-hmm. אם מתרגמים people באנגלית, אי אפשר. זה אנשים, זה אנשים נשים, זה אליכם, זה המון דברים, החל מהמילה הכי קטנה שצריך לחשוב, וכמובן מדינות שהן רב תרבותיות.
כן.
אז יש בזה סיכון, כי אם מפספסים אפשר לפשל מאוד, ויש בזה גם הזדמנות ענקית.
כן.
של חיבור לקהל.
אתה רוצה להתייחס לזה, אני רואה, כן, כן, אני רואה שזה מדגדג לך, דבר.
לא, דווקא שאלה, אז כן. אם את יכולה לתת דוגמה ממש על מה שאת אמרת.
כן.
בהחלט. אז אני אתן דוגמה באמת שהיא הכי טריוויאלית בעולם, היום כמעט כל מוצר וכל שירות יש לו אפליקציה, וצריך להבין את קהל היעד, איך לדבר, באיזה רמה של שפה, בשפה של יותר של נוער ועברית נגישה, איזה מגדר. צריך לזכור שכמו שקובעים מיתוג לחברה מבחינת צבעים ו-DNA והכללים והחוקים, ואיך העובדים צריכים להתנהג כשהם נותנים שירות, כדאי מאוד גם להחליט מה ה-DNA של השפה ולשמור עליו. אז זאת דוגמה אחת.
היה לנו בשיח המקדים של התוכנית, דיברנו על, הזכרת דווקא את גוגל ואת מנדי.
נכון,
אולי
נכון.
תתני ככה...
אז באמת, תמיד אני אומרת לגמרי. אז יש חברות ענק, כמו גוגל ומנדי ואחרות, שהבינו את זה, והבינו את זה כבר לפני שנים, שממש ברמת ה-C-Level, מה שנקרא. זאת אומרת, כמו שיש CEO, CFO, שזה הדרגים הבכירים ביותר בחברה, יש גם CLO, Chief Localization Officer, שממש מחליט, או היא מחליטה, על התדמית, על הכללים, על החוקים, ויש ממש שקופים, ואחרי זה הם נעזרים או בצוותים פנימיים, או בצוותים מקומיים, כדי ליישם את זה, והם מקפידים על זה, לא פחות מאשר על כל סעיף משפטי.
בהחלט.
ממש מקפידים.
אפרופו העניין הזה, אנחנו רוצים גם להעביר עוד איזשהו מסר כאן למאזינים, מאזינות, צופים, צופות שלנו, שזה גם רלוונטי גם בגופים שקרובים יותר אלינו, חברות סטארט-אפ או עסקים, שגם יכולים וגם צריכים להשתמש בשירות הזה שאת מתארת, בעצם שירות הלוקליזציה ושפה, כשירות שהוא מקדים לוודא שהם בפעילות העסקית שלהם, מה שנקרא, מקבלים את הייעוץ הנכון בהקשר של השפה. זה לא חייב להיות ברמת גוגל ומנדי, זה יכול להיות גם ברמת ארגונים יותר שנגישים ביום-יום ולא רק הגדולים מאוד. וזאת אחת הסיבות שאת נמצאת כאן. את רוצה להוסיף משהו? אני שומע את
ה... אתה רואה את התנועות ראש. אז אני אגיד אפילו יותר מזה, אני אפילו אקצין. גוגל, המשקל שלה והתלות שלנו בה הם כאלה, שגם אם חלילה, הם לא יאפשרו את זה, אבל גם אם חלילה היה איזושהי מילה שלא במקום, הם יכולים להרשות את זה לעצמם.
כן.
סטארט-אפ שמכין החל מהשלב הראשון את המצגת משקיעים שלו, ואפילו אם היא לא כתובה בהתחלה נכון באנגלית, או לא בצורה מיטבית, ועכשיו הוא רוצה להעביר אותה לסינית, יוצאות מזה טרגדיות לא נחמדות, ויכולים לפספס את ההזדמנות שלהם. ודווקא חברות שהן קטנות, או בינוניות, יש את המשאבים, יש את האמצעים, כדאי להתייעץ באנשי המקצוע, כי דווקא חברות כאלה בדרך כלל בתקציב מוגבל. אם הם יפספסו בפעילות שלהם, מבחינת הפנייה לקהל יעד, לא בטוח שיהיה להם משאבים לתקן.
כן.
ולכן זה אפילו עוד יותר קריטי לחברות הקטנות.
יפה. תגידי, כמה שנים את בתחום של שפה, תרגום ופיתוח עסקי?
אז אני בעולם השפה, תרגום והייעוץ שקשור לזה 14 שנה, בשש שנים האחרונות בקיולינגווה. ולפני זה, אני קרוב ל-15-17 שנה לפני זה, בעולמות של פיתוח עסקי, בארץ, בעולם, ככה הכל מתחבר טוב ביחד.
ניסיון עשיר ומרשים, ממש.
בתיה, על העסק שלך בעצמה, אז מה בעצם, קצת ספרי לנו על העסק.
על קיולינגווה.
בכיף. בכיף. אז קיולינגווה הוקמה ב-2016, על ידי, אני קו-פאונדרית של החברה עם גבריאל, השותף שלי, גבריאל רימברג, שהוא איש טכנולוגיה מאוד ותיק, שעשה גם השפה ב-2008 לעולם השפה בעצם, והוא מחבר את הדברים האלה. באמת אצלנו בחברה הוא מטפל בכל התשתיות הטכנולוגיות, שיש הרבה כאלה בעולם שלנו, ובעצם מה שהגדר לו עצמנו כשאיפה, כמטרה, זה באמת להיות השותפים המקצועיים, של החברות, החל מיזם ו-one man show שרוצה לעשות משהו, מנטור מרצה שרוצה להגיע לעוד קהל יעד, ועד חברות כמובן יותר גדולות, ממוססות מנת להיות השותפים שלהם. גם חברות יחסית גדולות בארץ, אין להם מחלקה פנימית של לוקליזציה, ומה שכולנו מכירים יותר, דרך אגב, מילה פחות גדולה אולי זה תרגום. כן, אז בוא, מה שנקרא, נדבר בשפת העם, זה תרגום, נכון, התרגום הוא כלי, אבל אם עושים את החשיבה הנכונה מאחורה, אז הכלי הזה עובד טוב.
כן.
ובאמת בנינו צוות מדהים, חשוב לנו גם לעשות עסקים בצורה שלנו, ולכל מי שעובד איתנו יהיה נעים, גם לנו, גם לצוות, וגם כמובן...
נפלא ממש ממש.
זה מה שאנחנו עושים שש שנים, וזה תענוג גדול.
על הכיפק, אז אנחנו רוצים לצאת להפסקה ראשונה, ומיד לאחר מכן אנחנו נמשיך לדבר פה עם בתיה ועם סטיבן, על האתגרים בכניסה לישראל ויציאה מישראל, על המסרים החשובים, על האופן שבו מעבירים את המסרים, על איך בודקים תרבות ומה צריך להכיר בתקשורת של מדינת היעד, היכרות עם השווקים, השפה המשפטית, השיווקית ועוד הרבה דברים. באתי, יצאנו לך לבחור שיר שנשמיע כאן בתוכנית. בחרת את לבחור נכון, לדעתי בחרת נכון, של אמיר דדון.
כן,
אחלה שיר.
בחירה זה הכל בחיים.
לגמרי. יוצאים להפסקה וחוזרים אליכם מיד אחר כך.
בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות, אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות, מבט חטוף אל עצמי ודי, רק לא להסתכל, מה שבפנים כבר בפנים מדי, קוראים לזה הרגל. יש בי בלילות, הולך מבלי להבין לאן, האם ידע לחזור, מבט חטוף מסביב ודי, יותר כבר לא אפור, יש ילד שמסתכל עליי, קוראים לזה לגדול.
עכשיו בשידור חי, הזכייניסטים, בהגשת עורך הדין אדיר זאבי וסטיבן וולפסון.
מתארחת אצלנו בזכייניסטים בתיה אפשטיין בוכניק, קו-פאונדר ומנכלית של חברת שירותי השפה, התרגום והלוקליזציה, Q-Lingua. בתיה, יציאת חברות ישראליות לשווקים בינלאומיים או כניסה של חברות בינלאומיות לישראל, מה הדבר הראשון שנחוץ לדעתך כדי להצליח?
הדבר הבסיסי בעיניי זה להכיר את התרבות. לדעת מי האנשים שם, איזה, להגיד שיש באנגליה רק אנגלית, זה לא נכון, אנגליה זה אחת המדינות הכי רב תרבותיות שיש בעולם, ויכול להיות שיש חברה ישראלית שהיא מתפנה רק לתת קהל יד אחד שם, כבשה את עולמה.
דווקא תעשה יותר.
כבשה את עולמה. להכיר נוהגים, כרטיס ביקור, גם אם חברה לא מתרגמת את כל התכנים שלה, אבל אם עושים אפילו לפגישה עסקית בסין, והכרטיס ביקור יהיה צד אחד אנגלית, צד שני סינית, וכדאי גם QR קוד, כי זה דבר שנורא מקובל שם היום, הם לא מצפים מאף אחד לדעת סינית. אוקיי? הם אפילו לא רוצים שאנשים ידעו סינית באיזשהו מקום, כי הם לא רוצים שיבינו את המאוד מקובל שם להחליף ולדבר בין הסינים, בלי שהאורח הזר יבין.
סך הכל מנומסים.
מאוד מנומסים, מאוד מנומסים. תוך כדי מחייכים אליך והכל בסדר, ויאכילו אותך וישקו אותך מדהים, אם אתה עם האנשים הנכונים. אבל זה נכון לגבי, בקנדה לדעת נכון, מי שיודע שיש צרפתית קנדית, מדהים, יש עוד ניב בתוך זה. זה אפילו לא רק ניב אחד. אז ממש להכיר את המוסכמות התרבותיות, מה מקובל, מה לא מקובל, להכיר את זה היטב כבר מהפגישה העסקית הראשונה, וכמובן לאורך הזמן שכבר יוצאים לשוק וצריכים לעשות שילוט ותפריטים וכל מה שצריך.
יפה.
יש לי שאלה אלייך, בת יסמין, את מדברת בעצם על שתי דברים פה, של שפה וקהל יד, אבל בוא, אם את יכולה רק להתייחס בעיקר בשפה השיווקית.
לגמרי. אז בשפה השיווקית, שוב, הכל מתחבר בסוף, כי שיווק, כל המטרה של חברה בסופו של דבר, להגיע ליעדים שלה. לא משנה אם זה יעד חברתי של עמותה, לעזור לאיזשהו גוף, וכמובן היעדים העסקיים, הכל מתחבר בסוף לקהל. אם נעשה הכל, אבל לא יצרכו את השירות שלנו, לא נגיע לזה, לא נתחבר לקהל, שום דבר לא יקרה. ולכן להבין, אם כותבים לקהל יעד שהוא של בני נוער באיזה אפליקציה, זה צריך להיות ב-DNA ובקצב ובסלנג הנכון, ואם יעשו לוקליזציה שהיא מאוד, או תרגום, שהוא מאוד רשמי, לא יעבור. ומצד שני, אם יהיה, ישאירו את השפה של האפליקציה הרוסית, נניח שכתבו באפליקציה, כן. בשפה של האפליקציה, בפגישה עסקית עם עורכי הדין או עם היועצים העסקיים, לא ידעו על זה, אבל בזה העסקה נגמרה, כי פשוט לא יכבדו אותם. הצורת פנייה נכונה, להכיר למי מדברים, מתי, אפילו באותה חברה, עם אותו מוצר ואותו שירות, זה קריטי.
יש פה עניין תרבותי מובהק, צריך להבין, להבין אותו ולנסח אותו בעצם.
ובסוף השפה היא הכלי שנועד לשרת את זה.
יפה.
אדיר, אני פה נכנסתי לשוונג של לשאול את השאלות, אז יש לי עכשיו שאלה אליך.
אולי נתחלף וגם תפיל פה את העניינים.
אוי ואבוי, אוי ואבוי, אנשים לא ישמעו אותנו וגם לא יראו אותנו, אתה עושה שם עבודה נהדרת. אבל באמת, אפרופו השפה המשפטי, ממקום של ההיבט המשפטי.
כן. אז קודם כל, בעניין השפה, איך אפשר שלא לדבר על השפה המשפטית? מה לעשות? זה חלק אינרנטי ומהותי. אני אגיד שכמשרד עורכי דין שמתמחה בתחום העסקי המסחרי, בעולם הזה של רשתות, כולל בינלאומיות, אני יכול לומר שאנחנו הרבה פעמים נמצאים לפני אתגרים שקשורים בשפה המקומית, לא רק בשפה המקומית, גם בשפה המקומית, אבל גם באתגרים יותר משמעותיים שהיא נקראת שפה משפטית. האתגר הוא השפה המשפטית. זה, אני לא מדבר איתך כבר על איך אומרים מה, אלא ממש ברמה המשפטית, איך מתנסחים, והרבה פעמים מכאן נגזר הצורך של לשתף פעולה עם משרדים מקומיים, אתה מכיר את זה, את מכירה את זה גם, שמתמחים גם במינוחים, גם בז'רגון המשפטי המתאים, גם כמובן בשפה המשפטית, וגם כמובן בחוקים הרלוונטיים. זאת אומרת, אנחנו עוברים פה כבר ללבל נוסף, שהוא החקיקה והרגולציה הרלוונטית באותה מדינה, ואז בעצם גוזרים לאחור כל מה שצריך. לכתוב את החוזים, לנסח, להבין איפה נדיין אם וכאשר יהיה סכסוך וכן הלאה, מה הרגולציה שקובעת וכן הלאה. וכמובן ש... בסיטואציה שאנחנו לא משתמשים בשפה נכונה, משפטית, או שהצד השני לא מבין את השפה שהשתמשנו, נניח חתמנו עובד על הסכם בשפה שהוא לא מבין, זו חשיפה משפטית של החברה, של הרשת, של הזכיין. אני יודע, אצלכם בתיה, שאתם מתמודדים עם סיטואציות כאלה בחברה, מה יש לך להוסיף בעניין הזה? כי אני ככה, עשינו תחקיר לגמרי, בכל זאת.
בכל כן. זאת. אז הדבר הראשון באמת, זה לוודא כשעוברים למדינה אחרת, לדעת, קודם כל באמת לעזר, וזה מה שאנחנו עושים, לעזר באנשי צוות מקומיים. זאת אומרת, אם זה חוזה משפטי, כן. כמו כל תחום אחר, אז אלא אם כן זה מישהו שחי בארץ באמת תקופה קצרה, אבל אנחנו נעזרים באנשי צוות מקומיים שמכירים את השפה שם היום. מי שמכיר את השפה שהייתה לפני 10 שנים,
לא
משנה משפטית, שיווקית ואחרת, זה פתח לצרה. ודבר שני, איך המסמכים אמורים להיות ערוכים? בסין, לדוגמה, חוזה משפטי מקובל שזה משפט או פסקה מתחת לפסקה. נניח אם זה אנגלית וסינית, אנגלית ומתחתיה הסינית.
כן.
לעומת זאת בספרד או במדינות אחרות, מקובל שזה מסמך שהוא שני טורים, אחד מול השני. זה נשמע טריוויאלי, אבל כשהולכים למסע ומתן, והצד השני מבין שאתה לא מבין אותו, זה כבר מעבר
איבד
ל...
איבד את הנקודות.
איבד את הנקודות, או להפך. כן. הוא כן. מבין שיש לו, מה שנקרא, שיש לו מישהו שלא באמת יודע.
כן, כן. ואז יכול לרכב על הדבר הזה ולנצל אותו.
אתה אמרת. הבנתי. אני מניחה שאנשים הם צדיקים.
השלמתי את הסוף
אני בעצמי. אני מניחה שאנשים הם צדיקים, אבל קודם כל ברור, אנחנו צריכים לצאת מקצוענים.
אבל פה מה שאת אומרת, בהחלט, אני מסכים עם זה לגמרי. אפרופו מה שאת אומרת, אני אתן דוגמה, אנחנו מלווים היום במשרד לקוח ישראלי שהקים יחד עם חברים שלו, ישראלים, חברה בדרום אמריקה, לא משנה באיזה מדינה כרגע, לצורך הקמה של פרויקט מסוים, שם נדלן, יש שם פעילות עסקית וכן הלאה, הסתכסכו השותפים, וכרגע נעשה ניסיון לפתור את העניין הזה, את הסכסוך ביניהם, ואחד הדברים שאנחנו מתמודדים איתו, הוא גם עניין השפה המקומית והחקיקה המקומית, כי בסוף מה שחל על אותה חברה, בדרום אמריקה, זה אותם חוקים של אותה מדינה בדרום אמריקה. אמנם מדובר בישראלים, אבל החברה היא חברה דרום אמריקאית באותה מדינה. והחוק וכל הנגזרות של, של החברה הזאת הוא החוק באותה מדינה. ויוצא שאנחנו מייצים ללקוח הזה מהצד שלנו, כי הוא בחור ישראלי, משקפים לו איך הדברים נראים בעזרתו של עורך דין מקומי, שבעצם נותן לנו את הקומפורט מבחינת, מבחינה משפטית, מבחינת החקיקה. ובסוף, כשההסכם הזה יבוא לידי מיצוי, או הסכם שיבוא לפתרון הסכסוך, אמנם הוא יהיה בעברית, אבל ההתאמה שלו לחוק באותה מדינה היא כמובן בסיסית, ויכול להיות שגם נפעיל אותך באתיה בתרגום של מסמכים וכו'. נדבר את זה אחורי זה. תגידי.
אם תהיה נחמד בשידור, נשקול את זה.
כן. קצרה ככה על עולם שאנחנו נמצאים בו, עולם האפליקציות והתוכן הדיגיטלי, איך זה קשור לעולם השפה, איך עושים את זה נכון?
איך זה לא קשור? שאלה יותר נכונה.
דברי אליי.
אז קודם כל צריך דבר שכדאי, אנשים לא תמיד חושבים על, חושבים על זה, אנחנו נתקלים בזה הרבה, שאנשים באים, מגיעים אלינו שכבר יש להם אפליקציה כתובה ומוכנה, רוב המקרים זה באנגלית, כי זה שפת המתכנתים, ועכשיו, אוקיי, בואו נעביר את זה לשפות אחרות, ואז מתחילים להתמודד עם האתגרים. החל מהדבר הטריוויאלי, שאם הם לא נעזרו בשלב הראשון בגורם מקצועי שעזר להם, אני אתן את הדוגמה שהיא הכי נפוצה בעניין הזה, מאנגלית לגרמנית. אפשר להגיד כן או לא בעברית, או ביטוי קצת יותר ארוך, ובגרמנית לפעמים קורה שמתחילים מילה ששוכחת להיגמר שלוש שורות אחרי. עכשיו מה עושים באפליקציה? אז אם מתכננים את זה נכון, אז אפשר להערך לזה מבחינת פיתוח, העלויות אחר כך של לכתוב, לעשות שינויי פיתוח, תכנות בתוכנה זה הון עתק. ודבר שני, להיעזר בגורם מקצועי, שיודע איזה קיצורים רלוונטיים, אי אפשר לקחת את הקיצור בעברית, של גברת או אדון, ולהשליך את זה על שפה אחרת, זה לא עובד. אז בוודאי בעולמות המקצועיים, אנחנו עובדים הרבה עם עולם המכשור הרפואי, אנחנו עובדים הרבה עם עולם הסייבר, הטכנולוגיה, ששם יש גם מונחים מקצועיים מעבר ליומיום שלנו, שממש ספציפיים, העולם הפיננסי. אז זה דבר אחד. דבר שני, להכיר, אם אני אומרת מדברים, זה הסיכוי, כי אם עושים את זה נכון, חוסכים הרבה כסף, מגיעים לשוק יותר מהר, ופוגעים, נוגעים בקהל היעד.
בהחלט.
הדבר הנוסף, נגענו באמת קודם, שזה התאמה לקהל היעד. לא דומה אפליקציה שמיועדת לרופאים, לאפליקציה שנועדת למשחקים, לבני נוער. השפה צריכה להיות אחרת לגמרי. וצריך להכיר מבחינת הסיכונים המשפטיים, מה שנקרא GDPR.
כן. ה-General Data Protection Regulation. כן.
בדיוק. וצריך לדעת שזה חקיקה מחייבת למי שיוצא לאיחוד האירופי, ודוגמה מה שנקרא קטנה, טיק טוק הגדולה, יצאה עם האפליקציה לנוער בהולנד, כן. אבל הם שכחו לתרגם את מדיניות הפרטיות, מסמך שנמצא בכל אתר, חטפו קנס של 900,000 יורו.
כן.
אז טיק טוק יכולים לחשוב כן. לעצמם, אז זה ככה עבר בתור איזושהי טעות חישוב בדוחות הכספיים. אבל חברה יותר קטנה, גם אם היא תקבל קנס של 20 או 30 או 50 אלף יורו, זה יכול להיות מאוד לא נעים בלשון המתה, הרי אסון, וצריך לדעת ולהכיר, ולעבוד עם שותפים שיודעים להזהיר אותך.
בהחלט.
לא מספיק להגיד כך את המסמך, אלא לשאול שאלות.
אולי נגיד מילה אחת על ה-GDPR, ככה, סתם ככה, נסבר את האוזן, שזה בעצם הרגולציה או ההסדרה הכללית להגנה על המידע, שזו בעצם הרגולציה שהיא אוסף של הוראות שמחייבות שהוסדרו על מנת להגן על אנשים נושאי מידע בטריטוריה של האיחוד האירופי, כל מה שקשור לאיסוף, שמירה, עיבוד נתונים וכן הלאה, והעברה של הנתונים האלה של, של אנשים פרטיים. רגולציה מטורפת, רק הפרק השני כולל 99 תתי פרקים, היא חלה הרגולציה הזאת על כל ארגון ועל כל אדם שבא באיזשהו מגע עם מישהו בטריטוריה של האיחוד האירופי, כמובן ברמה של עיבוד נתונים ושמירתם וכן הלאה. והנה, נתת דוגמה למה קורה כשלא מצייתים להוראות האלה, והנה טיק טוק חטפו, אבל יסבלו את זה, וכנראה שחברה קטנה לא הייתה סופגת את זה. אז כן.
כן, יפה. אכן... זה גם מעניין ויכול להיות גם אפילו מפחיד.
כן?
לגמרי.
אתה צריך לדעת את הסיכונים.
אני יכולה לתת אפילו דוגמה קצרצרה נוספת למי שלא מכיר, עולם המדיקל דיווייס, המכשור הרפואי.
כן.
יש לו תקינות מיוחדות שלו, ואחת התקינות שקצת דחו אותה בגלל הקורונה, שחברה שרוצה לצאת לאירופה עם מכשור רפואי חייבת, לא אופציונלי, יש סדרה שלמה של תכנים שהיא חייבת לתרגם לכל 27 השפות החוקיות הבסיסיות של האיחוד האירופי. אז הם קצת קיבלו גרייס, כי אמרו, טוב, קורונה, וקשה, ובסדר, תמתינו, אבל עכשיו זה בהדרגה מתחיל להיחף, ואנשים צריכים לדעת את זה, לא יודעים, כשהם יצאו לשוק, מצטרכו, כן, לגמרי.
אגב, צריך לדעת את זה, אפרופו התכנון המקדים, אלה הדברים שצריכים להיכנס לבאג'ט, לתקציב של החברה, לתוכנית העסקית, כי זה משנה לפני התמונה, הדבר הזה.
שלקחת את הדברים
האלה. לא לקחת את זה מראש בחשבון, פספסת ובגדול.
זה גם להפך דרך אגב, אם נעזרים בגורם הנכון, הוא יכול לעזור לכם ולחברה כזאת, ולהגיד אוקיי, זה הדברים שקריטי, אל תעשו את האתר שלכם רק באנגלית, מתוך האתר זה מספיק שתעשו את א', ב', ג', בשביל להגיע ליעדים העסקיים שלכם, מגדירים מה היעד, והדברים האחרים, נחמד, nice to have, לא חייבים.
לא must, כן.
וזה יכול גם להיות חיסכון דרמטי.
נכון, בהחלט. כמו בכל דבר. זה תלוי מאיפה את, נכון.
כל דבר לעזר באנשי מקצוע.
אני, אם את יכולה בעצם גם להדגיש טיפה על, על בעצם החשיבות של ההיכרות האישית שלך לתוך הנושא ועם עם, עם, עם אנשים, שעם, עם מי שאת עובדת איתם.
לגמרי. אז קודם כל יש לי באמת, כמו שאמרתי, מעבר לשנים האחרונות שאני בעולם השפה וייעוץ, אז אני באמת הרבה שנים בעולם של ייעוץ לסטארט-אפים, ואני מאוד אוהבת לראות דברים חדשים צומחים, אז זה דבר שמרתק ומעניין אותי. ודבר שני, באמת אנחנו מקפידים כל העבודה שלנו עם אנשי מקצוע, לא רק אנשי שפה, אורחים, בקרת איכות וכו', אלא גם אם צריך עם אנשי מקצוע ספציפיים, זה יכול להיות רופא מתחום מסוים, איש רגולציה מתחום מסוים, שנמצאים באותה מדינה, ומבדים איתם החל מטרמינולוגיה, ולפעמים גם דברים נוספים, אפילו SEO, מה שנקרא מילות קידום, אם מישהו אומר לנו לתרגם אתר, אי אפשר לקדם את זה בהכרח עם אותם מילים שמקובלות בארץ, צריך להתייעץ עם איש מקצוע מקצועי, אחרת הם לא יבינו למה האתר לא מתרומם במדינה מסוימת.
אפרופו, הייתה לנו על זה שיחה לסטיבן ולי לא מזמן, בדיוק בעניין הזה, על המינוחים בעולם הזכיינות, איך הם באים לידי ביטוי בישראל, ואיך הם באים לידי ביטוי בחול, ובמדינות באירופה.
אני יכול להוסיף שזה לאו דווקא קשור לזכיינות, יש לי כרגע...
כן, אני זרקתי את זה כי בכל זאת אנחנו...
כן, זה אחד הפרויקטים שאני עובד עליו כרגע, זה שאני עוזר לחברה הישראלית להתפתח לאנגליה.
כן.
וקודם כל יש לונדון רק בתוך אנגליה, מדינה בתוך מדינה, ממש ככה, וכל הדברים האלה הם כל כך, כל כך רלוונטיים.
כן, כן. קטנו אותך. בואי נהיה רגע חזרה, הייתה השאלה בעצם, למה היא חשובה, ההיכרות הזאת עם קהל היד, ומה הסיכונים והסיכויים? בואי נמשיך את הנקודה הזאת.
לגמרי. אז דיברנו קצת על הנושא באמת של סיכון וסיכוי.
נכון.
אם פונים בצורה לא מדויקת לקהל יעד, או פונים אפילו בצורה לא ברורה, אנשים משקיעים המון, ודף הנחיתה בארץ, לדוגמה, נלך מהדבר הכי טריוויאלי, דף נחיתה למוצר צריכה, עובד נהדר, ומשקיעים ועושים קמפיין, ובסוף כפתור ההנאה לפעולה הוא לא מה שמקובל כרגע באותו שוק, יכול לפעמים לקחת המון זמן עד שמגלים. ולקוח כן. אחר, לדוגמה שליווינו לפני כמה זמן, חברה מדהימה מאזור הצפון שמפתחת מוצרים ושתלים דנטליים, פנו אלינו בסוף 2019, ב-2020, שנתרגם להם את הקטלוג, זה קטלוג עצום, הם פעילים כן. בכל העולם. אמרנו, תקשיבו, בואו נחסוך לכם כסף, תרגמתם כבר בעבר? כן, אמרנו, יופי, תנו לנו את הקטלוג של 2019, יש לנו גם כלים של עיצוב, לא ניכנס לזה כרגע. תנו לנו את הקטלוג של 2019, בואו נראה מה יש שם, ונעשה רק את העדכון, יכול לחסוך לכם הרבה אלפי שקלים, אם לא יותר.
כן.
והעברנו את זה להתייעצות עם הצוות שלנו בדרום אמריקה, הספרדית בדרום אמריקה, והם פשוט התחלחלו. קיבלנו מייל מפורט ומסודר מהצוות, שאומרים, תקשיבו, אנחנו לא מבינים איך הם פעלו פה. יש בספרדית כמה רמות של שפה, יש שפה שהיא יותר שפה מקצועית, בטח בתחום הרפואה, ויש מה שנקרא שפת רחוב.
כן.
בצורת הפנייה שם, מעבר, אני לא מדברת על המקטים, אבל צורת הפנייה שיש מסביב טקסט שיווקי בכל קטלוג, הייתה ממש בשפת רחוב. והיה צריך לעשות את כולו מחדש.
וואו.
אז אני לא יודעת כמה שנים אחורה הם עבדו עם הקטלוג ההוא, אני מקווה שלא הרבה.
טוב.
אבל חשוב לדעת ולהכיר, זה נכון גם לגבי הונגריה, שיש מיליון צורות פנייה שונות, לרמות כבוד שונות, לרמות
כן.
מקצועיות טוב. שונות, אז ממש להיזהר, זה סיכון
כן.
לא נחמד.
שאלה אחרונה לפרק הזה בעצם בתוכנית, אחרי זה אנחנו נעבור קצת יותר לדבר על לוקליזציה. Time to market, שם המשחק, רכיב משמעותי בהצלחה. כיצד לדעתך גורם מקצועי בתחום השפה יכול להשפיע על ההתקדמות של המיזם על ציר הזמן והעמידה כמובן בלוחות הזמנים, בסוף כדי להביא לחדירה יעילה לשוק?
לגמרי. אז קודם כל, זה לא סוד שאנחנו פה מדברים לקהל הישראלי, בקהל הישראלי, לצערנו אנחנו נתקלים בהרבה מאוד מקרים, אוקיי, יש לנו הכל, השקיעו הון עתק בכל הרכיבים של הפעילות, שזה נהדר, והם צודקים, צריך להשקיע נכון, אבל הם מגיעים לקראת השקה, טוב, בעוד שבועיים אנחנו רוצים את החומר הזה והזה והזה, לפעמים בשפה אחת, ולפעמים גם ב-15. לפעמים זה קרוב מאוד לשלב שאם הם לא ימסרו מסמכים של מחקר קליני לרגולטור בזמן מסוים, הם יכולים לפספס שנה, אוקיי? שזה פשוט יכול להיות אסון. אז קודם כל לתכנן, לתכנן מראש, לא לשכוח את הנושא הזה של היציאה לשוק ושהדברים לוקחים זמן, והם רוצים שאנשי מקצוע יעברו ויעשו עבודה יסודית, לתת לזה את הזמן שצריך, וזה יכול להיות עבודה במקביל ולהיערך. זאת אומרת, אז לעבוד עם פרטנר מקצועי שיודע לתמוך, כדאי לעבוד עם גורם שיכול באמת לתמוך בהם לאורך תחומים, לרוחב תחומים שונים בשפות שונות, כי רוב החברות אין גורם מקצועי שזה התפקיד שלו.
כן.
ולכן כדאי לחסוך את הזמן
הזה. אני חושב שאחד מהערכים בתוכנית הזאת, אני ככה מרגיש את זה תוך כדי גם מהרגע שהתחלנו את התחקיר לתוכנית וגם היום בשידור, שאחד מהערכים החזקים זה באמת להביא את העניין הזה למודעות של שפה. של הצורך בחשיבה מקדימה על העניין הזה, שאם אתה חושב החוצה, תחשוב החוצה בדרך שבה, בחוץ הרלוונטי שאתה רוצה להגיע אליו, שם החושבים. איך חושבים שם? ככה אתה צריך לחשוב, ככה צריך להתנהל. אני חושב שזה אחד הערכים הגדולים שכבר אני מרגיש שעובר
נכון
פה.
נכון מאוד, כן.
בהחלט, זה מאוד מאוד מעניין. סיפרת שאתם עובדים עם חלק מהחברות שאתם מלווים ב-30 שווקים ומעלה.
נכון, יש חברות, קודם כל זה נורא מרגש, כי יש חברות שלווינו, למשל חברה שפיתחה איזשהו מוצר, מה שנקרא IOT, זה מוצר רפואי לביש, שממש הוא עם הסמכה של FDA, זאת אומרת, יכול להטריע בפני הפרעות קצב ודברים כאלה, ברמה mm-hmm. שהוא לא משחק, לא גיים, לא מפצעת כן. מאחל המצגת הראשונה שלהם, ועד היום שאנחנו מלווים אותם בתרגום של תכנים ולוקליזציה ל-27 שפות, אני לא אגלה מי החברה, אבל תרגמנו להם כאן את המספחי pre-IPO, מה שנקרא, לפני הפקה, וזה ממש מרגש. התקשרתי אליהם כשהם שלחו לנו את זה, אנקדוט, אמרתי, תקשיבו, זה לא פייר, אולי תיתנו את זה לחברה אחרת, אז אני לא אגיד שיש לי inside information, אבל כן, זה לצורך האנקדוטה, וזה באמת מרתק, כי זה פרויקט שתופס הרבה, ומצד שני, צריך לדעת איך להיזהר, זה אחריות מאוד גדולה.
בהחלט.
כי זה, גם אם זה מוצר צריכה, אבל בטח שזה מוצרים טכנולוגיים, סייבר, רפואיים, אז האחריות מאוד גדולה, צריך את הצוות המתאים, התקינה המתאימה, ההכשרה המתאימה, זה לא טריוויאלי בכלל, זה לוקח הרבה השקעה להגיע לשם.
יפה. אני רוצה ברשותכם להוציא אותנו להפסקה, ניקח רגע שלוק של אוויר, נזכיר למאזינים ולמאזינות, שאנחנו כמובן לא מייעצים פה, התוכנית לא מהווה ייעוץ, בכל זאת זה מי שמאזין ומשתמש במה שקורה פה זה באחריותו, ובכל זאת יש פה הרבה מידע מאוד מאוד משמעותי בעל ערך. אחרי ההפסקה אנחנו נדבר איתכם על לוקליזציה מקומית של עסקים ושל חברות, עם בתיה אפשטיין בוכניק וכמובן עם סטיבן וולפסון. הפסקה קצרה וחוזרים הזכייניסטים.
אכבת אליי כך, יפה וסולח, לקחת אותי. אני רק רציתי לברוח, לוותר ולשכוח את מי שאני. כישלונות לתפארת ועוד דלת שנסגרת, לא מצאתי לי מילים להסביר. לבד מול הרוח מחפש מקום לנוח, וידעתי שתצילי אותי. לקחת אותי, אני רק רציתי לבית לחלום עד הקיץ, אותך ואותי. אכזבות לתפארת, שוב עוד דלת שנסגרת, לא היו לי אז מילים להסביר. לבד מול הרוע וכל מה שיש לבלוע, וידעתי שתצילי אותי. אליי כך, שקטה וסולחת, לקחת אותי. אני לא אחד ששמח, לא כזה
עכשיו בשידור חי, הזכייניסטים, בהגשת עורך הדין אדיר זאבי וסטיבן וולפסון.
מתארחת אצלנו בזכייניסטים, בתיה אפשטיין בוכניק, קו-פאונדר ומנכלית של חברת שירותי השפה, התרגום והלוקליזציה, Q-Lingua. לוקליזציה, חברים, אני רוצה רגע להגדיר את זה, כי אנחנו אומרים פה איזושהי מילה שבסך הכל היא לא בעברית, על פי האקדמיה ללשון עברית, המילה הזאת היא המקמה. זאת הפרשנות, על פי ויקיפדיה, זהו תהליך של התאמה של מוצר לאוכלוסייה שונה מזו שבשבילה הוא יוצר או פותח במקור. מרכיב מובהק של לוקליזציה הוא התאמה לשפה שונה מזו שמשמשת בתוצר, במוצר המקורי, כגון תרגום מדריך למשתמש, משפת היצרן, שפת ארץ היעד, אפרופו מה שדיברנו קודם. מרכיב נוסף הוא התאמה לרגולציה המקומית או למנהגים המקומיים, גם את זה אמרנו, ודוגמה יכולה להיות נניח בייבוש של מוצרי מזון לישראל, כל עניין הכשרות. לוקליזציה נעשית על ידי היצרן או נותן השירותים לשם קידום השיווק של המוצרים או השירותים, ולעיתים היא גם נדרשת בחוקים להגנת הצרכן. נדבר על לוקליזציה מקומית בתיה לעסקים וחברות. שאלה ראשונה בעניין הזה, מהי בעינייך לוקליזציה מקומית של עסקים וכזאת שהיא גם איכותית?
אז אני חושבת שהכל תמון בעצם בהתאמה, זאת אומרת שעסק יהיה קונסיסטנטי, עקבי, כמו שהוא מתאים את השילוט שלו, כמו שהוא מתאים את הנראות שלו, כמו שהוא מתאים את שירות הלקוחות שלו, שיכול להיות שונה משירות לקוחות בארצות הברית, לעומת שירות לקוחות בארץ, או שירות לקוחות ביפן, שונה מאוד משירות לקוחות בארצות הברית, מבחינת אפילו איך האנשים נוהגים לדבר, ובוודאי בארץ. אז לעניין הזה, גם עניין השפה, הדבר הכי טריוויאלי שכולנו מכירים, הולכים למסעדה שהשקיעו בה, אני לא יודעת כמה, מאות אלפים עד מיליונים, ורואים בתפריט איזשהו משהו שלא בדיוק, מה שנקרא, לא השקיעו בסוף 200 שקל בהגהה לתפריט.
כן.
אז לוקליזציה עד הרמה, לא לשכוח את הפרטים הקטנים.
לא נעים לי לומר, אבל הייתי באחת המסעדות היותר פה שוות בארץ, וגיליתי טעות בתפריט. זה, אני לא יודע מה להגיד, זה עשה לי חלחלה.
אני מהמעצבנים שקוראים למלצרית ואומרים, תקשיבו, אני חייבת להראות לכם.
תשמעי, זה אחלה פידבק האמת.
כן.
לתת את זה כפידבק.
לגמרי.
סטיבן, אתה רוצה לשתף אותנו מהניסיון שלך באתגר עסקי של אחד או יותר מהלקוחות שלך, בכל מה שאנחנו מדברים עליו שנקרא לוקליזציה, בכל הנושא הזה?
אז אני מדבר על הצד הטיפולי, שבעצם מה שקורה בשטח, שאחר כך מתורגם לתוך השפה, והשפה מיתוגית אחר כך, אבל הכל מתחיל מבעצם גם הלוקליזציה של רשתות. ובאופן עקרוני, יש כלל ברשתות הגדולות, מקדונלדס ולמיניהם, סטארבק, שיש תמיד את התפריט ה-core menu, ויש תמיד את ה... את החלק שניתן לעשות localization של בערך 25-30% של כן ניתן להתאים את החך, את התפריט לחך המקומית, וזה לא רק, בוא נגיד שחברות גדולות שבאים לפה, אם מדובר על הכנת סנדוויג'ים או whatever, כן, להתאים את עצמם. פה, מה לעשות, אפילו יש
רשתות... הייתה מנה כזאת במקדונלדס, אני חושב ששווארמה או משהו בסגנון הזה, שעשו
אבל בוא ניקח...
מאוד ספציפית לישראל.
בוא ניקח את התחינה על סלט.
יאללה.
טחינה על סלט, למשל פה בארץ, חצי מאלה ש... חצי מהקהל אוהבים לאכול את הסלט. עם טחינה. חברה שרוצה לבוא לפה, צריך להתאים ולהיות פתוחים להוסיף טחינה על הסלט.
כן.
אפילו ש...
גם אם זה לא בתפריט שלכם.
לא, אפילו כן. שבקנדה ובארצות הברית הם לא יודעים איך להגיד את המילה טחינה. תהיני. בכלל לא יודעים מה זה טחינה. אבל זה דוגמה. אבל יש עוד דוגמה, שלמשל פשן, אופנה, שאני עזרתי לחברה משקפי שמש לצאת לחול, ואתה יודע, הישראלים הם מאוד...
שמרנים,
הכל בשלוש, שחור, אפור, חום, זהו, סטו.
כחול גם, נכנס גם כחול.
עכשיו, כן, אבל אבל למשל באזורים אחרים, במיוחד שיש אווירה של חופש וערים של חופשה, אנשים רוצים להרגיש בחופש ורוצים ללבוש כחול וירוק וכל האדום, ואכן לא הבינו למה אנשים לא קונים את המוצרים.
את הקולקציה.
את הקולקציה. אז לכן, מי שרוצה לצאת, לעשות את ה... כמו שהתחלנו בהתחלה, סקר שוק, להבין, לגעת ולגעת בחוויית הלקוח בסופו של דבר, מה הם רוצים, ולעשות, וזה הכל מסביב.
זה הכל לקוליזציה.
של לוקליזיישן, כן.
לגמרי, יפה, דוגמאות מגניבות להלאה. באתי, איך ניתן לסייע לרשתות ולחברות להגיע ולגעת בצורה מדויקת בקהל היעד שלהם?
אז אני אתחבר למה שסטיבן הרגע אמר, חוויית הלקוח. בסוף, כל מה שאנחנו עושים מתנקז בסוף ללקוח.
נכון.
שצריך לרצות, להתחבר למה שאנחנו רוכשים. זה צריך לגעת באיזה צורך שלו, כאב שלו, ערך שהוא מחפש,
כן.
ולתת את הערך הזה. ואם לא ניתן את זה בשפה שמתחברת אליו, זה לא יעבוד. ושפה זה רגש. אנחנו יכולים לספר לעצמנו שאנחנו קונים בגלל שזה 9.99 שקל או כל דבר אחר, אבל בסוף אנחנו קונים לחיבור. אחת הדוגמאות זה ישראל, וזה נכון גם להרבה מדינות אחרות. יש כאן ציבור מאוד גדול, אנחנו 9 מיליון אנשים, אבל מתוכם יש 1.4 מיליון דוברי ערבית, ומיליון דוברי רוסית, וחצי מיליון דוברי צרפתית, וגם האנשים, דרך אגב, רוב האנשים האלה, כן, הם מדברים עברית, למדו אותה בבית ספר, עדיין השפה שהם מתחברים אליה רגשית,
כן.
שנקרא זה השפה מהבית.
שפת האם, כן.
שפת האם, וזה בוודאי נכון לכל שוק שיש, יש היום בעולם יותר ויותר שווקים רב-תרבותיים,
כן.
גם אם הם לא היו כאלה בהתחלה.
דיברנו איתך...
וזה דבר ממש קריטי.
זה דבר באחד קריטי, ודיברנו איתך על... נתת איזושהי דוגמה באחד הדברים שדיברנו בתחקיר, על אפליקציה למטופלים בבתי חולים באזור ירושלים, תני על זה מילה.
נכון.
זה סופר מעביר את המסר ומעניין.
זו חברה פשוט מדהימה, שפיתחה אפליקציה שמשתפת בין, מקשרת בין המטופל, לאנשים שמטפלים בו, כמו מטפלת, או
כן.
בן או בת, או הורה, לצוותים הרפואיים. אז קודם כל, השלב הראשון, מי שכתב את האפליקציה הזאת, כמו הרבה מאוד מקרים, זה המתכנתים.
נכון.
והיה צריך קודם כל, העברנו את זה לרופאה מקצועית בתחום שעובדת איננו, קודם כל שבאמת יהיו את המונחים הרפואיים הנכונים. הדבר השני, באמת לאפליקציה, שני קהלי יעד בתוך זה. אחד לרופאים, אז הם צריכים לדבר בשפה הרפואית,
שלהם.
כן, הדיאגנוזה של האנמנזה של כזה, שפה לא של בני אדם.
כן.
אז האפליקציה קודם כל מדברת בשפה הרפואית המקצועית כשהיא פונה אליהם, ואם נכנס המטופל, עשינו בתוך זה עוד איזה שני תתים דרך אגב, עשינו מראש, הרי זה מלכתחילה אפליקציה אישית, פרסונלית.
כן.
אז מראש, אם מישהו מגדיר את עצמו כמגדר זכרי או נקבי, כל האפליקציה מדברת בשפה הזו.
כן.
והבנו גם, הם עשו ניסויים קליניים, ניסויים ראשונים, אחד בבית חולים בירושלים, ואחד בבית חולים בחיפה. ועשינו שם שני ניבים שונים, תרגמנו להם את האפליקציה דרך אגב, מאנגלית לעברית, ערבית ורוסית, בשלב הראשון לקהל בארץ.
כן.
הבנו וייעצנו להם, וזה מה שעשינו בסוף, שהיו אפליקציות עם שינוי קטן. הערבית שמדוברת בירושלים, במזרח המדינה, שונה בחלק מהניבים המדוברים, מאשר העברית, הערבית, סליחה, הגלילית, שהיא יותר ערבית של צפון הארץ וכו'. וממש היו שם משהו כמו 20% של הבדלים בצורת הפנייה, בצורת המונחים.
מגע אישי.
היום מגע אישי זה שם המשחק בכל כך הרבה דברים, וגם בעולם הזה.
יפה. רצית לשאול משהו.
כן, איזשהו סיפור פיקנטי של דוגמה של משהו שחיווית.
אז כן, אחד הדברים שאחת החברות, שני יזמים מדהימים, אחים, חבר'ה ישראלים, הבינו, זיהו, שאין בארץ אף אתר משקפי שמש, דיברת על משקפי שמש, סטיבן, אין אף אתר משקפי שמש, הוא בערבית כולו. לא נגיד שמות של רשתות, אבל הרשתות הכי גדולות, נכנסים אליהם, אין תוכן בערבית. ויש קהל מודרני, עדכני, צעיר, שזה מה שהוא מחפש, וזה מה שהם עשו. הם עשו אתר שהוא בערבית, אחר כך גם ייצאו אותו לעולם, כי זה אחלה הזדמנות, וזה אתר שפשוט מצליח בצורה מדהימה, ויש לו קהל יעד נפלא.
יפה. הייתה לנו דוגמה שדיברנו בהכנה לתוכנית על פמפרס. תתני את הדוגמה הזאת, כי היא מאלפת ברמות אחרות.
זה לגמרי. אז צריך לזכור שלוקליזציה ותרגום זה ממש לא רק התוכן המילולי. פמפרס, חברה ענקית, יש לה את כל התקציב שבעולם לעשות את כל הסקרים. אם לא את מי שמכיר או לא, מי שיש לו ילדים בגיל הזה לא זוכר. הסמל המסחרי שלהם זה חסידה שמביאה את התינוק. זה איזשהו דימוי שכולנו מכירים. איך באים ילדים לעולם? חסידה מביאה אותם. יצאו עם קמפיין ענק בסין, זה קמפיינים של החברות האלה, הם רק השיווק, הקמפיין עולים עשרות מיליוני דולרים, אם לא יותר, ויצאו עם הקמפיין ביפן. הבעיה שביפן, לסמל הזה, אין שום משמעות. שם מי שמביא ילדים לעולם, הם ילדים מגיעים או מהפרסק, או משיח של, שיח במבוק. לא היה לאף אחד שום קונטקסט לדבר הזה, ומה חסידה, מה רוצים מהם בכלל. הם צריכים לגנוז את כל הקמפיין, וחוף, ואם כבר מדברים על משהו שלא דיברנו בתחקיר, מקרה דומה מיצובישי, יצאו עם מיצובישי פג'רו לדרום אמריקה, למדינות דוברות ספרדית. אז אנחנו על גלי האתר, ואני לא אגיד מה אומרת המילה פג'רו בספרדית, זה מילת גנאי מאוד מסוימת, וגם שם המיצובישי הגדולה נאלצו לגנוז קמפיין שלם, אז כן.
אני באמת שואל את עצמי איך דבר כזה קורה בכאלה קונצרנים גדולים, כאילו מה עובר לכם בראש, אנשים?
יש לי הרבה דוגמאות כאלה.
לא חסר כסף לעשות את כל הבדיקות האלה,
כן? יש לי המון דוגמאות האלה של החברות הכי גדולות.
ולכן חזרנו לאותו נקודה לעשות בדיקה.
כן, ממש ככה, ממש ממש ככה. טוב, אנחנו שואטים, השעון לא עוצר מלכת, אז בואי נעבור קצת לשלב העצות. בתיה, עצה שאת יכולה לתת לזכיין. איזו עצה את יכולה לתת לזכיין?
אם אני אדבר על הזכיין הישראלי שרוצה, יש לו איזושהי פעילות, זה יכול להיות זכיין, זה יכול להיות גם מישהו שיש לו קורס דיגיטלי. וההשקעה בזה היא מאוד גדולה, ברשת, במיתוג, בקורס, בתוכן, בווידאו, ועכשיו אנחנו רוצים לשווק. אפשר הרבה פעמים לזהות שוק מסוים, גם פה בארץ, כמו החבר'ה אלה עם המשקפי שמש. אז להבין שאחר כך העלות להגיע, קודם כל לזהות איזה קהל יעד, אם זה בארץ, אם קהל דוברי רוסית, יכול להיות שיש המון אנשים שמאמנים עסקיים, או מורים לשחייה, או כל דבר אחר, או רשת מזון מסוימת, לשים לב שיכול להיות שבשוק מסוים, תת שוק בארץ אפילו,
יש הזדמנות.
יש הזדמנות, אין שם כל כך הרבה שחקנים, האוקיינוס הוא פחות אדום, הוא הרבה יותר כחול. העלויות בעניין הזה הן בדרך כלל לא, בטח לא גדולות כמו ההפקה במקור.
מה שאת אומרת, אגב, מתחבר, היה לנו פה אורח בשם אילי מזרחי, הוא הבעלים, אחד מהבעלים של רשת אותנטי, והוא דיבר על לוקליזציה שכונתית. אתה זוכר את זה? שדיברנו מה קורה בשכונה, לא עכשיו במדינת ישראל או במדינת תל אביב.
הבדל בין ירושלים, חיפה ואילת.
לפעמים גם בתוך העיר עצמה, שכונות שונות שמתנהגות כך או אחרת, אפרופו התאמה הזאת שמדברת.
לגמרי.
תן לנו גם איזה טיפ לצד השני, המזכה.
כן, לרשת.
אז לצד המזכה, באמת, זה פשוט לשים לב מאוד לתרבות המקומית. אני יכולה לתת דוגמה, אנשים באמת, אני יוצא לי לדבר עם הרבה אנשי עסקים מחול, והרבה מהם לא יודעים שיש פה עוד שפות חוץ מעברית. הם המומים לגמרי. ואז להגיד, אוקיי, קודם כל תנו לזה ביטוי. הם לא מכירים את הדקדוק בעברית, לשים לב שאי אפשר לכתוב היום, כמו שהיה מקובל פעם, למטה, מה שנקרא, מספיק לכתוב, המודעה נכתבה בלשון זכר, ולהסתפק בזה, זה פשוט לא עובר היום, בטח לא בתוכן שיווקי, גם לא דברים אחרים, בטח לא בתוכן שיווקי. להכיר את זה, חברות שרוצות להשיק מכשיר קליני בארץ. משרד הבריאות מחייב, וכמעט כל מחקר קליני בכל בית חולים, הוא בארבע שפות. לשים לב לדבר הזה, להכיר את זה, וברגע שיודעים את זה, אז הנכס זה פשוט נכס עסקי אדיר.
כן. זה הכל בעצם למנוע מצב שהתוכן הזה, המילולי, הוא הופך להיות משהו יבש וטכני, ולהפוך אותו ממש משהו, הייתי אומר, מותאם, ונגיש ונכון.
אחד הדברים הטיפוסיים דרך אגב, שאנחנו נתקלים בהם בחברות, שאומרים, אוקיי, יש לי כבר צוות תרגום לשפה X. כן. אוקיי, זה בדרך כלל הצוות תרגום שתרגם את החוזים, את ההסכמים, את היוזר מניול, את המדריך למשתמש. והם נעזרים באותם אנשים גם לתוכן השיווקי. יש מקרים שזה יהיה בסדר, לרוב לא.
ולרוב זה לא יהיה בסדר.
לרוב זה לא יהיה בסדר.
אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה קצרה, אנחנו ממש בסוף, היא כן מעניינת אותנו ואת הצופים. איך השפיעה הקורונה על הפעילות? דיברת איתנו בתחקיר על זה, זה מאוד מעניין. תני דקה על הדבר הזה.
אין בעיה. אז דבר אחד שמאוד טבעי ודי ברור לאליו, ברור מאליו, שמהיום למחר נפסק כל התוכן בעולם התיירות.
כן.
אז זה ברור, הפסיקו להשקיע. הדבר המאוד מעניין, התופעה ההפוכה, אנשים היו בבית, היו צריכים, חיפשו קונטנט דיגיטלי, כל עולם המכשור הרפואי, בדיקות הקורונה, אני לא רוצה להגיד לכם כמה תכנים של כמה ערכות בדיקת קורונה ראיתי בזמן הזה, וזה פשוט צמח שלא להגיד שאנשים נמצאים הרבה, ומה שנקרא ברשתות, האי-קומרס צמח, כן. וזה עוד דבר, אתה שואל נכון, על טיפים, נכון. אי אפשר שם של מוצר לתרגם תרגום מילולי. בסדר, תעשו גוגל טרנסלייט לפעמים, לא נורא, לא של השם של המוצר, שלא רואה את השימוש אפילו כבר עדיף.
פג'רו למשל.
למשל, לא כדאי. או תיק מלהיב, זה לא עובר, זה צריך לעשות לו לוקליזציה, מה שנקרא.
טוב, אנחנו שואלים את האורחים שלנו איזה אורח הם היו רוצים לארח כאן בתוכנית. אם חשבת על זה?
חשבתי. אני אהיה משוחדת כי אני מכירה אותו, הוא בעיניי דמות מרתקת.
זה טוב לנו, אין
בעיה. יאיר מלכה, הוא המייסד או הקו-פאונדר של רשת גרג, וזה מה שרובה מכירים אותו, זה בן אדם באמת מרתק, התחיל מרחוב לא רחוק מהבית שלי, כאילו כן, מחזור מחיפה, לא אדם שבא עם כסף מהבית, self-made man, שאני אישית מאוד אוהבת את זה, אני מאוד מעריכה, כל אחד.
היו לי חברים בזמנו בחיפה, אני זוכר את הסניף המיתולוגי הזה של גרג.
אז עכשיו זה כבר הרבה מעבר, ומה שעוד מתק, שהוא לא מפסיק, השפע היזמי והרעיונות שלו והיצירתיות, זה דבר שלא מפסיק, והוא גם עם המון נתינה לקהילה.
אז אנחנו מזמינים את יאיר מלכה להתארח אצלנו פה בתוכנית של הזכייניסטים, אנחנו נפנה אליך באמצעות בתיה, בתיה תודה רבה על ההצעה הזאת.
בכיף.
אני רוצה לסכם, חברים, את התוכנית הזאת, שעברה לנו מאוד מאוד מהר, הזמן אף, אז שידור נוסף של הזכייניסטים מגיע לסיומו. הפעם אירחנו כאן את בתיה אפשטיין בוכניק, שהיא קו-פאונדר ומנכלית של חברת שירותי השפה, התרגום והלוקליזציה Q-Lingua. דיברנו על זכיינות ופעילות עסקית בינלאומית, על יבוא של רשתות בינלאומיות לישראל ועל ייצוא של רשתות ישראליות לחול ועל לוקליזציה של עסקים מקומיים. הבנו הרבה דברים, מה התנאי הבסיסי להצלחה בחדירה לשוק חדש, על מה חשוב להקפיד ביבוא או בייצוא, מה קורה כשלא מכירים את התרבות המקומית, באילו כלים ניתן להשתמש כדי להתגבר על פערי תרבות, שפה וכיוצא באלה. היה עשיר מאוד, מלמד מאוד. פעם באה נעשה את זה גם בעוד שפה אולי, סתם מצחק.
אני אעשה באנגלית, סטיבן, ואתה במשהו אחר.
בתיה, תודה רבה. סטיבן, תודה רבה. תודה רבה שהייתם איתנו בעוד תוכנית של הזכייניסטים. אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא, ב-11 בבוקר, יום ראשון. הזכייניסטים פותחים איתכם ועבורכם את שבוע העסקים, מחברים עסקים לזכיינות. שוב תודה, שבוע טוב ומוצלח, ויום נהדר. ביי ביי.
שבוע נפלא לכולם.